סימן תוף ריש חובוב סעיף ג' ברמו, ואפילו ביום טוב שורי לסוגרון ולפותחון. הרמו מדבר כאן בסוכה שבנו אותה תחת תקרת הבית, ואחר כך הסירו את התקרה מעל גבי הסוכה. אז כתוב ברמו לאיל שאין בזה חיסרון של תעשה ולוי מן האוסוי. סוכה שבנו אותה תחת תקרת הבית ואחר כך הסירו את התקרה, אין בסוכה הזאת חיסרון של תעשה ולוי מן האוסוי, משום שאין כאן פסול בסוכה עצמה. הפסול הוא רק בתקרה שמעליה. תעשה ולוי מן האוסוי שייך רק באדם שמשחך את הסוכה באילן שהוא מחובר לקרקע, ואחר כך הוא קצץ את האילן, כמו שמבואר לעיל בסעיף בייס, שיש כאן פסול בסכך עצמו. אבל בסוכה שנעשית תחת הבית, הפסול הוא לא בסוכה עצמה, הפסול הוא רק בתקרה שמעליה, לכן אין כאן חיסרון של תעשה ולוי מן האוסוי. המשנה ברורה הביא לעיל שהבח מחמיר בעניין, שיטה סבח שסוכה שעשו אותה תחת תקרת הבית ואחר כך הסירו את התקרה מעל גבי הסוכה, עדינו שהסוכה פסולה, יש בזה חיסרון של תעשה ולוי מן האוסוי. אבל המשנה ברורה אומר שגם לפי דעת הבח, אם עשו את הסוכה תחת כיפת השמיים, אלא שאחר כך מחמת סיבה כלשהי כיסו את הסוכה בגג, כגון שירדו גשמים, אם אחר כך שוב פתחו את הסוכה, אם אחר כך שוב פתחו את הגג וגילו את הסוכה, הדין הוא שהסוכה הזאת כשרה, כיוון שבשעת עשייתה היא נעשתה בהכשר. אז אף על פי שהיה זמן מסוים שכיסו את הסוכה, שסגרו את תקרת הבית מעל גבי הסוכה, בכל זאת אם אחר כך פתחו את זה, מכיוון שבשעת עשיית הסוכה עשו אותה כדין, עשו אותה תחת כיפת השמיים, אין בזה חיסרון של תעשה ולוי מן האוסוי. אז על זה עכשיו הולך הרמו, והרמו אומר שאפילו ביום טוב שורי לסוגרון ולפותחון. אדם שיש לו סוכה כשירה, סוכה שתחת כיפת השמיים, והנה הוא רואה שגשמים ממשמשים ובאים, אז הוא סוגר את הגג שעל גבי הסוכה, ואחר כך הוא חוזר ופותח את הגג, הדין הוא שהסוכה כשרה, וגם משום יום טוב אין בזה בעיה. ולמה? ממשיך הרמו, אם יש להם צירים שסוגר ופותח בהם, ואין בזה לא משום סתירה ובניין אוהל ביום טוב, ולא משום תעשה ולוי מן האוסוי, אין בזה חיסרון של בוינה וסויסר. המשנה ברורה מסביר שזה כמו פתח, כשם שמותר לנעול ולפתוח, כשם שמותר לסגור ולפתוח את הדלת, את החלון, אותו דבר מותר לפתוח ולסגור את התקרה הזאת, כיוון שיש לה צירים. רק שיזהר שלא ישב תחתיהם כשהם סגורים, שאז הסוכה פסולה. נקרא את המשנה ברורה בפנים, אומר המשנה ברורה סעיף קטן חוף, צירים, אם יש לאותו גג צירים, מותר לפתוח ולסגור אותו ביום טוב עצמו, אין בזה בעיה של בוינה וסויסר. מסביר המשנה ברורה דעה וכפתח, ובאין להם ציר, שורי על ידי עקום. אם אין להם צירים, מותר על ידי עקום. השרציון בספקות מלמד בייס מסביר, משום שזה נחשב כשבוס דשבוס במוקוי מצווה. לא ברור למה זה רק שבוס, למה זה לא איסור דוירייסה ממש של בוינה וסויסר. ממשיך המשנה ברורה, ואם היה כל השנה קבועים במסמרים שפתיחתן אסור מן התורה, ושכח לפותחן עד כניסת יום טוב, אם שורי לפותחם על ידי אקום באין לו סוכה אחרת בליל יום טוב ראשון, משום שבוס במוקוים מצווה, וכן אם מותר לנוחי לומר לנוחי שיסכך לו סוכה ביום טוב באין לו אחרת, מסתפק הפרימגודים וסיים להורות אתר חלילה לי. וצורך עיון בכל זה, למה להורות אתר חלילה לי? מסתום מהביור הוא כי יש כאן איסור דוירייסה, יש כאן איסור דוירייסה של בוינה וסויסר. אמנם הוא עושה את זה על ידי אקום, אבל גם על ידי אקום רק שבוס דשבוס מותר במוקוי מצווה. אבל אם הוא אומר לאקום לעשות איסור דוירייסה, הדין הוא שבמוקוי מצווה אסור. ואין בביקור ינקי מה שקוסה בו זה, ואם הוא עדיין בן השמושויס, נראה דה בוודא יש להקל בזה על ידי אקום. סעיף קוטן חוף א', רק שיזהר שלא ישב תחתיהם, שלא ישב בסוכה כאשר הגג שמעליה סגור, שאז הסוכה פסולה. אומר המשנה ברורה שלא ישב דאבק יושב בסוכה שנבנה תוך הבית. וצריך להיזהר שיהיו הגגות נפתחים היטב, לעמוד בגובה בשווה עם הדפנות ולא יהיו מוטין קצת על הסכך, שאם הגג יהיה מוטה קצת על גבי הסכך, אף שלא יהיה שיעור גדול שתיפסל הסוכה מחמד זה, מכל מקום יהיה צריך להיזהר שלא ישב במקום הזה שהגג משופע ומוטה על הסכך, כי באותו מקום שהגג משופע ומוטה על הסכך, אז הוא יושב תחת הגג, הוא לא יושב תחת הסכך. כוסב הפרימגודים בסוף סימן תוף ריש ממדלת, מזוזה בסוכה פטור. מה הפשט מזוזה בסוכה פטור? משמע, חדר של כל השנה שדר בו תמיד. יש לו חדר שהוא גר בו תמיד במשך השנה, של אותו חדר יש גג, גג שלא קשר לסוכה. ובסוכה מסיר הגג, אפילו אוכי בסוכות פטורה. דבשבעה ימים לא מקרי קבע. אז אף על פי שבמשך כל השנה אותו חדר חייב במזוזה, בכל זאת בסוכה, בסוכות, מאחר שהוא מסיר את הגג, הדין הוא שאותו חדר פטור ממזוזה, כי סוכה אינה חייבת במזוזה, היא לא נחשבת לקבע. ומי שיש לו שני חדרים זה לפנים מזה, אם הולך מחדרו לסוכה, פתח הסוכה צריך מזוזה משום חדרו. כלומר, החדר צריך מזוזה ולא הסוכה. הוא צריך לקבוע את המזוזה בצד הימני שהוא נכנס לחדר, ולא בצד הימני של הסוכה, כיוון שהסוכה פתורה. אם הוא הולך מהחדר שלו לסוכה, כלומר הסוכה היא חיצונית והחדר פנימי, אז הוא צריך בימין הכניסה לחדר. ואם הולך מסוכה לחדרו, הסוכה חיצונית וממנה הוא נכנס לחדר הפנימי בעניין שהפתח הוא מחדר הסוכה, יש לו אמר שחייב הוא במזוזה בפתח הסוכה הפתוח לרשו סורבים וקדוימה, דעה וכבייס שער. אם ירשו סורבים הוא נכנס דבר ראשון לסוכה ואחר כך לחדר, אז הוא חייב לקבוע מזוזה גם בסוכה, כי הסוכה נחשבת כבייס שער לחדר הפנימי. אבל אם ירשו סורבים הוא נכנס לחדר ומהחדר לסוכה, אז הוא צריך לקבוע סוכה בימין הכניסה לחדר, כיוון שהסוכה פתורה ממזוזה, כי סוכה היא דירס ארי. ויתר סימן תוף ריש חוף זין סעיף א', צריך להישב באוויר הסוכה, ולא מה? ולא תחת המיטה או תחת הקילה, כמו שנלמד בהמשך. נקרא שוב, צריך להישב באוויר הסוכה, והישן תחת תחת המיטה בסוכה, אם אותה מיטה גבוהה יוד תפחים, לא יצא ידי חובתו. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, סעיף קוטן א', צריך להישב. יקדים בזה כדי להידע הטעם, הטעם שבישן תחת המיטה, למה הוא לא יוצא ידי חובה? משום שאינו ישן בצל הסוכה, אלא בצל אוהל. יש כאן בשער הציון צפקות נא', השער הציון מביא שיש בזה שני טעמים למה לפסול את זה. האם לפסול את זה משום סוכה תחת סוכה, או שזה פסול מדי רבונון. או שזה רק פסול מדי רבונון. האם אדם שיושן מתחת המיטה בתוך הסוכה, הוא לא יוצא ידי חובה כי זה נידון כסוכה תחת סוכה, ואז הפסול הוא דאוי רייסה, או שיש כאן פסול אחר שאויל מפסיק בינו לבין הסוכה, ואז הפסול הוא רק מדי רבונן. נמשיך הלאה לספקות בייס, היושן, למה שולחן ערוך נקט הדוגמה של יושן, בעיקר ישיבת הסוכה הוא אכילה, שתייה ושינה. אז לכן הוא נקט את הדוגמה של ישן, כי זה אחד מעיקרי התשמישים שבסוכה. אם המיטה גבוהה היו תפחים, לא יצא ידי חובה. אומר המשנה ברורה, מן הארץ עד תחתית המיטה גבוה היו תפחים. דעל ידי שיש תחת המיטה אוויר יהיו תפחים, המיטה נחשבת כאוהל והיא מפסיקה בין הסוכה אליו. אז לכן אם יש שם חלל של יהיו תפחים מתחת המיטה וזה נמצא בתוך הסוכה, הדין הוא שהוא לא יוצא ידי חובה. ואפילו דפנות המיטה קצרים מאוד, שאין להם אפילו רוחב טפח, מכל מקום שם אויל עלי. לא צריך שמתחת המיטה יהיו דפנות. אפילו אם אין מתחת המיטה דפנות, יש שם רק ארבעה רגליים. בכל זאת, זה כבר נחשב כאויל, זה כבר נחשב לפסול את מי שיושן מתחת המיטה. מיטה שיש לה רק ארבעה רגליים, אפילו בלי דפנות בכלל. אם יש שם חלל של עשרה טפחים, אדם שיושן מתחת אותה מיטה, הוא לא יוצא ידי חובה, כי יש כאן אויל שמפסיק בינו לבין הסוכה, או שהפסול הוא מטעם סוכה תחס סוכה. נעבור לסעיף בייס, היושן תחס אקילו בסוכו, אם אינה גבוהה יוד טפחים, או שאין לה גג רחב טפח, יצא. קילה, הכוונה לסדינים שפרוסים, יש כמין אויל, במרכז החדר יש ארבעה פונדסים, ועליו יש סדינים, ושם העמידו מיטה, העמידו שם מיטה. הסדינים לא קבועים במיטה, הם קבועים על גבי הקרקע, ובאמצע יש מיטה. אז שוב, אם יש גובה של יו טפחים, אומר המשנה, בורמי הקרקע, לסדינים, אז הדין הוא שלא יוצאים משם ידי חובה, אבל אם יש שם פחות מעשרה טפחים, הדין הוא שזה לא מעכב. או שאין לה גג רחב טפח, אז גם זה לא נחשב כאוהל, וזה לא חוצץ בינו לסוכה. נקרא את המשנבור ד' תחת הקילה עם סדינים הפרוסים סביבות המיטה על ארבעה קונדסים, והמיטה באמצעה. אז דינים לא קבועים במיטה, אלא יש סביבות המיטה דינים פרוסים, ויש שם בפנים מיטה. אם אינה גבוהה עשרה טפחים, אינו חשוב אויל בפני עצמו, ועשרה טפחים מודדים מהקרקע, אף על פי שאין יהיו טפחים מן המיטה ולמעלה. או שאין לה גג רוחב טפח, אין במוגן אברום, ואפילו באופן זה, אם יש בפחות מג' טפחים סמוך לגג רוחב טפח, דהיינו, לאחר שירדה מן הכלונס מכאן ומכאן ונתרחבו טפח, אין שם מטפח, מן טפח זה עד הכלונס, ג' טפחים, אסור לישון תחתיו, לפי שכל פחות מן ג' טפחים כלובוד, וכאילו יש בגגה רוחב טפח, ועל ידי זה שוב נקרא בשם אוהל, ונמצא אוהל מפסיק בינו לסכך. כלומר, אם במרחק של, אם בגובה של ג' טפחים מראש הגג יש שם רוחב טפח, אז זה נחשב כמו שיש ברוחבו טפח. צריך שבגובה יהיו טפחים, בגובה ג' טפחים מראש הגג, לא יהיה מרחק בין שתי המחיצות של טפח. עוד כוספו בשם האגודד, אפילו אם אין לגג רוחב טפח, אינו מותר, רק שהסדינים מגיעים לארץ. דאם יש אוויר הפסק בינם לארץ, אפילו רק כשיעור של טפח, אסור. צריך שהסדינים יהיו באלכסון כל הזמן. אם הם לא באלכסון עד הקרקע ממש, אלא יש הפסק אוויר בינם לבין הקרקע בשיעור של טפח, אז יוצא שאותו טפח נחשב כמחיצה, וכל הגג שמעל גביהם נחשב כגג, ואז יש כאן אוהל על אותו מיטה.